משיחיות. באמת שזה, יש איזשהו קשר בין הדברים, אני לא יודע. אבל דיברנו קצת בפעם הקודמת על על סמכות ביחס לעובדות וביחס לעיקרי אמונה, וזה היה ההקשר שבתוכו מופיע הדיון על על משיחיות, כי אמונה בביאת המשיח או אמונות אחרות אלה אמונות, מה שכל העיקרים של הרמב״ם זה אמונות שעניינן זה עובדות. זאת אומרת, להבדיל מנורמות הלכתיות, פה מדובר על עובדות. עכשיו, לא תמיד העובדות האלה הן עובדות שניתן לצפות בהן בעיניים. בדרך כלל הן לא כאלה. אם הקדוש ברוך הוא משגיח, אם יבוא המשיח, אם התורה ניתנה מים, או שנוספו לדברים בהמשך. כל אלה זה שאלות עובדתיות. או שהקדוש ברוך הוא משגיח או שלא, או שיבוא המשיח או שלא יבוא המשיח, או שיבוא המשגיח או שלא יבוא המשגיח. כן? אז בסדר, כל אלה זה שאלות עובדתיות, גם אם אנחנו לא יכולים לצפות בהן באופן אמפירי, ולכן בעצם עולה השאלה עד כמה שייכת סמכות בסוג כזה של דברים. זאת אומרת, ביחס לעובדות. אוקיי? זה בעצם מה שדיברנו בפעם הקודמת. והתחלתי קצת לעסוק בעניין הזה של משיחיות ומשיחיות שקר, בגלל שבאמת, במובן מסוים, הדיון הוא דיון עובדתי. אתה מדבר על אם מישהו הוא כן משיח או לא משיח, זו שאלה עובדתי, או שהוא משיח או שלא. אולי לא תמיד אתה, יש לך אינדיקציות ברורות כדי להחליט אם כן או לא, אבל בשורה התחתונה זו שאלה עובדתית. ולכן גם השאלה של לזהות משיח אמת או משיח שקר, זה בעצם שאלה של זיהוי מציאות. והזכרתי כבר שיש איזושהי נטייה לחשוב שהזיהוי בעצם נעשה, כן, מכאן אולי הבא למפרע. את הזיהוי נעשה לאור התוצאות. זאת אומרת, אם המשיח הזה באמת בנה את המקדש, אסף את ישראל, קיבץ את ישראל לארצו, והביא את כל מה שהמשיח צריך לעשות, אז יתברר למפרע שהוא המשיח. אבל אם יש משיח שבסופו של דבר לא עשה את זה, אז יתברר למפרע שהוא לא המשיח. ואמרתי שאני לא חושב שזה נכון.
הרמב״ם לא כותב את זה?
רגע, תכף אני אגיע רמב״ם, אני רק נותן קודם כל את ההגדרה, את הניתוח המושגי. אני לא חושב שזה נכון, לפחות משתי סיבות. סיבה אחת, זה כמו שאומרים, כן, גם החבדניקים זה מה שהם אומרים, שבעצם הרבה הוא המשיח, רק לא זכינו.
זה מה שאומרים אולי החבדניקים.
לא, לא, לא. זה לדעתי אומרים כולם, עד כמה שאני יודע.
מי שאומר שהוא עדיין חי, אז הוא אומר, עדיין המשיח.
בסדר, לא זכינו בינתיים, נזכה, כן, בסדר. אבל כולם בעצם טוענים שבינתיים לא זכינו לפחות, כן, ולכן הוא בעצם לא היה, אבל הוא המשיח. אז זה בעצם מרוקן מתוכן אמפירי את הטענה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לבדוק בעצם לאור התוצאות, האם באמת זה משיח אמיתי או לא.
ולא תוכל לבדוק.
כן, כי אפילו אם זה לא יתממש, יכול להיות שאנחנו פשוט לא זכינו. עכשיו, זה כבר חזל. עוד פעם, זה צעה. חזקיהו, כן, שהיה צריך להיות המשיח, ובסוף לא זכינו, ולכן הוא לא הגיע. או בר כוזיבה, כן, בר כוכבה. יש אמירות כאלה כבר, אמירות קדמוניות. זה לא התחיל עכשיו. שבן אדם שכן באמת מיועד להיות משיח, וזה בהחלט אפשרי, אני לא חושב שאפשר לשלול דבר כזה. בן אדם באמת הוא משיח אמיתי, הוא לא משיח שקר. וזה שזה לא הצליח, זה אבונותינו גרמו, או לא זכינו, או משהו כזה. אז בעצם יוצא שלפי התוצאות אי אפשר לשפוט את זה. אז לפי מה כן? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר הטענה היא שאתה כן אמור לפעול אחרת אם זה משיח אמת או משיח שקר. משיחיות שקר זה תופעה בעייתית. אז איך אתה מזהה את הדבר הזה? כנראה שזה ניתן לזיהוי דרך אינדיקציות אחרות, לא דרך אינדיקציות ההתממשות, העתיד, אלא דרך מה קורה באותו זמן. והטענה השנייה, שהיא רק המשך של זאת, זה שברור שזה לא יכול להיות על סמך העתיד, כי אז מה אתה רוצה מהבן אדם בהווה? את הבן אדם מצטרף לתנועה המשיחית של שבתאי צבי. עכשיו, הוא לא יודע שאחרי זה שבתאי צבי יתאסלם וכל העסק הזה ילך כפות. אז מה אתה עושה ממנו? איזה תביעה יכולה להיות כלפיו על זה שהוא משיחיסט, כן? שהוא משיחיות במובן עם המרכאות, כן? משיחיות שקר. כי היום יש איזושהי נטייה לחשוב שכל מי שפועל בשביל להביא את המשיח או מאמין בביאת המשיח הוא משיחיסט. כן? אז אני אומר, אני מדבר על משיחיסט בגרשיים. אז הטענה בעצם זה שאם אתה בא בטענות לאנשים ואתה דורש מהם לא להצטרף למשיח שקר וכן להצטרף למשיח אמת, זה אומר שאמורה להיות להם איזושהי אינדיקציה. אוקיי? עכשיו השאלה היא, מה הן האינדיקציות? עכשיו, אם, כן, כמו שהרמב"ם אומר, שיעמיד מלך, שיאסוף את ישראל, וכל מיני דברים כאלה, בסדר, זה אחרי שהוא מצליח, הכל טוב, אבל אני שואל עכשיו, האם להצטרף? ההצטרפות שלי גורמת להצלחה שלו. עכשיו, איך אני ידע אם נפל אבו לא?
זה לא טוב בעיה עם נביא, מה
ההבדל? מה שאתה אומר?
אם נביא הוא נביא ש...
איך משפט... עוד רגע, אני אעשה את ההשוואה לנביא. אני אעשה את ההשוואה לנביא. אז לכן, יש פה באמת שאלה דיאגנוסטית, כן? איך עושים דיאגנוזה של דבר כזה. עכשיו, אמרתי כבר שיש פה איזושהי בעיה, כי בניגוד לנביא, וכאן מה שהזכרתי את זה בעצם בפעם הקודמת, שאצל נביא, להיות נביא שקר זה איסור. להיות משיח שקר אין איסור. לא מכיר איסור להיות משיח שקר.
לא לשקר, זה לא איסור.
לא, לשקר, זה אמרתי, כן. לשקר כן, אבל להיות משיח שקר אין לזה איסור. אם הוא מאמין בזה שהוא באמת המשיח, אז הוא אפילו לא משקר. זה הוא באמת חושב. אתה חושב שהוא נפוליאון, אוקיי. כן. אז בגלל שזה גם לא דיון הלכתי, אז גם אין כל כך קריטריונים הלכתיים. כי ברגע שאתה לא מגדיר את משיח שקר כאיסור, ממילא אין הגדרות הלכתיות, מתי עוברים את האיסור ומתי לא. זאת אומרת, אז איך זה מחזק את השאלה? זאת אומרת, לגבי נביא, אז אומרים לנו נביא שאתה יכול לבדוק אותו. אם הנבואות לא מתקיימות או משהו כזה, יש חזקה שהוא נביא אמת, ורמב"ם מדבר על זה. איך בודקים נביא? ויודעים אם הוא נביא אמת או לא נביא אמת. אבל לגבי משיח, אין לך דרך לבדוק את זה, וזה גם לא איסור להיות משיח שקר. כל הסוגיה הזאת היא בעצם לא ממש סוגיה הלכתית. זה לא סוגיה הלכתית, משיחיות שקר ומשיחיות אמת, זו סוגיה סוציולוגית. אין בעיה, באופן הלכתי. בהסתכלות ההלכתית אין בעיה. לכולם ברור שיש עם זה בעיה. אבל זו לא בעיה הלכתית. לא בעיה שעוברים איסור. אתה לא יכול להצביע איזה איסור עברנו אם הצטרפנו לתנועה של משיח שקר, או אפילו המשיח שקר עצמו. חוץ מאיסור שקר, כמובן, כן? זה עניין אחר. אבל...
מה זה משהו
למי
שהוא משיח שקר? הוא אומר, אני
המשיח, חבר'ה,
לכו איתי, אני
אגל
אתכם. ואני
אומר שאני נפוליאון. אז
מה
אם הוא אומר?
ואתה אומר, באמת...
אני לא נפוליאון. לא, אני אומר... אתה יודע, אבל אני מתבדע עכשיו. אני לא נפוליאון.
אבל שם אנשים לא יודעים.
לא יודעים, אז זה בעונס. א', אז יכול להיות שהם אנוסים, אבל זה לא אומר שאין איסור.
כן, אבל איזה עבירה הם עברו טכנית?
לא, זה אמרתי, אין עבירה במשיח שקר בלי קשר לאונס. בלי קשר לאונס, אין עבירה כזאת.
כי אין לזה משמעויות אפליקטיביות.
למה? יש לזה משמעויות אפליקטיביות. לדוגמה? אל תלך איתו.
למה אני הולך איתו?
אתה הולך אחריו, אתה שומע לו. אתה הולך לא עושה מה? שומע לו, מה שהוא אומר לך. לא יודע, תלך לארץ ישראל, תמכור את הרכוש שלך, תעשה, מה הבעיה? כמו פולחן של עבודה זרה, פולחן של עבודה זרה, מה אתה עושה? אתה זורק אבן למרקוליס, אז מה קרה? כי המרקוליס אומר שאני זרוק אבן.
איזה איסור אני עובר, שם התורה אומרת על תעבד.
זהו,
מה התורה אומרת?
אמרתי, התורה לא אומרת, זה מה שאמרתי, שלכן אין פה איסורים חדיק, כי התורה לא אומרת. אבל היא יכלה להגיד גם פה, היא לא אומרת. אל תלך אחריו, אל תשמע לו, גם בנביא, מה אתה אומר? אתה שומע לו, מה יש בנביא? שהוא אומר לך ואתה שומע לו, זה האיסור, מלדחת לכן נביא שקר. הרמב"ם מביא שבפרשת בלעם מופיע בניצבים, שם יש איזה רמז למשיח, אבל התורה לא אומרת בצורה, לא מדברת בצורה מפורשת על משיח, ומעלה כמובן גם אין איסור, אמרתי, זה מה שאני אומר, אין איסור הלכתי, אין קריטריונים הלכתיים, ולכן זאת שאלה שהיא בעצם מאוד עמומה. קשה מאוד לדון לגביה, בטח בריל טיים, אבל גם אני אומר, כמו שאמרתי קודם, גם בדיעבד, גם אחרי שאני יודע מה התוצאות, גם אז בעצם אין לי שום אינדיקציות. אז בואו נעשה קצת...
אני חושב שמקרה כמו של די צבי, שהמשיח, הוא מתגלה בסוף שהוא, לא שהוא נכשל, אם נגיד היו הורגים אותו, היה אפשר לומר שלא זכינו.
שהוא מתאסלם.
הוא מתאסלם, זה מראה שבל... בסבירות גבוהה לפחות, ומלכתחילה היה מקולקל
מוכנים. אני מסכים, אבל זה נכון. אני אגיע עוד לקריטריונים האלה. אני כן אגיע לקריטריונים בסוף, אבל אני אומר שיש בעיה להגדיר את הקריטריונים. ובית, אלה שהצטרפו אליו בהתחלה לא ידעו שהוא יתאסלם. עכשיו, השאלה היא, מה הציפייה מבן אדם בשלב הראשוני? האם יש איזשהם אינדיקציות בדרך ההתנהלות שנותנות לך רמז או אינדיקציה אם זה כן או לא? אוקיי? אומרת שבסופו של דבר, אם לא יכולת, אז אולי היית אנוס, אולי בסדר. אבל התופעה היא תופעה מסוכנת, שאנשים מזהירים מפניה, והשאלה איך שופטים אותה, איך עושים דיאגנוזה. וכמו שאמרתי, בסופו של דבר אני רוצה להגיע לשאלה יותר טעונה, שנוגעת בעצם אלינו, בחיים שלנו, כן? האם ציונות דתית זאת משיחיות שקר? או משיחיות במרכאות, כמו שאמרתי קודם. אז כמו שכבר אמרתי, זה לא שאלה פרובוקטיבית. בעיניי יש אלמנטים שכן. צריך לדון מה כן ומה לא, ועד כמה, זה לא חד משמעי, אבל יש אלמנטים מסוימים שכן. טוב, אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. הרמב״ם בפרק חלק מביא את 13 העיקרים, בפירוש של פרק חלק.
רק להבין מה את הדיון. שואלים, שחיות שקר זה אדם, או זה התנועה שטוענת שהיא נבחרה על ידי אלוקים לגבי משיח, וזה לא נכון?
זה בדיוק השאלה.
לא, זה הגדרת משיח שקר?
לא קריטריונים, מה ההגדרה?
כן.
אבל אני חושב שזה מעבר לזה, זה לא רק טעות, יש פה מימד של בעיה. הטעות אפשר לטעות, כולם יכולים לטעות. לכן יש פה מימד בעייתי למרות שזה לא איסור. זה מין יושב באמצע, זה טעות, אבל זה לא טעות תמימה. זאת אומרת, זה טעות שנלחמים נגדה, זה טעות בעייתית. מצד שני, עבירה פורמלית אין פה. אז זה נופל בין הכיסאות, העניין הזה של משיחיות שהכיר, ובאמת לכן אין כמעט דיון על זה, קשה, במצור, אמרתי לכם שזה מבוזס על איזושהי עבודה שעשתה הבת שלי, אני ליוויתי אותה קצת בעבודה הזאת, והשאלה הקשה ביותר בעבודה הזאת הייתה שאלת המתודולוגיה, איך בכלל לעבוד, על מה להסתמך, זאת אומרת, נגיד אתה מנסה לחפש קריטריונים, מה, בגלל שמישהו כתב משהו, לכן זה קריטריון? הרי אין לו בסיס לזה, אין לו פסוק, אין לו דרשה, אין לו... אז הוא כתב, אז מה אם הוא כתב? אז אני אכתוב ההפך, ויהיה כתוב ההפך. מה השיפוט ההיסטורי, גדולי ישראל, זה קונצנזוס שנוצר? איך להחליט בכלל, איך לחפש את הקריטריונים? לא שואל מה הם הקריטריונים, אלא איך מחפשים? זאת אומרת, באיזה כלים אני יכול לזהות את הקריטריונים האלה? שאלה מאוד לא פשוטה, ואין לי עליה תשובה כל כך חד משמעית. אני אומר, היסטורית, אני לוקח את התופעות שנשפטו כתופעות של משיחיות שקר, ומנסה לזקק מתוכן קריטריונים. כמובן, תמיד יכול לבוא מישהו ולומר, זה שאתה שפטת את התופעות האלה כמשיחיות שקר, מי אמר זה נכון? יכול להיות שבאמת זה לא נכון? לא, אני לא מסכים. זה לא היה משיחיות שקר. אגב, על חלק ממשיחי השקר בעבר, יש ויכוחים. על מולכו, למשל, יש התייחסויות מאוד אמביוולנטיות בין אחרונים. יש אחרונים שרואים אותו כמשיח שקר, יש אחרונים שרואים אותו כמקדש השם. זאת אומרת, הוא מת על קידוש השם בסוף. זאת אומרת, זה בכלל לא דבר פשוט. שלא לדבר על שבתאי צבי, שבעצמו הרי כמה וכמה מגדולי ישראל נפלו ברשת שלו. אוקיי? בסוף נוצר קונצנזוס מלא, ואתם יודעים, אפילו דורות אחר כך חשדו ברבי נתן אייבשיץ, ויעקב הנדל חשד ברבי נתן אייבשיץ שהוא היה שבתאי. לא יודע אם זה נכון, כי אני לא מספיק מכיר את הדקויות הקבליות שעליהם שם הם התווכחו, אבל עצם זה שבכלל אפשר היה לדבר על זה, זה אומר שהנקודה הזאת לא חד משמעית. ואגב, אם רבי נתן אייבשיץ פירש באמת ככה את השבתאות, והוא הסכים איתה, אני אמר שזה פסול. הוא לא טען ששבתאי צבי, זה ברור, אני לא חושב שהטענה הייתה שהוא חושב ששבתאי צבי הוא המשיח וצריך ללכת איתו לא יודע מה לעשות. אלא המשנה הקבלית שלו הושפעה מהקבלה של שבתאי צבי. שבתאי צבי היו חידושים קצת בתחום הקבלה, ורבי נתן אייבשיץ, רבי יעקב הנדל מצא אצלו השפעות שבתאיות על הקבלה שלו. אז מה קרה? מי אמר שזה לא נכון? הטענה
הייתה רק שיש השפעות, לא מעל, וכלומר אולי ההנחה לא הייתה אולי לא שצריך ללכת
להתאסלם,
אבל שהוא מת המשיח ואני יודע מה...
אני לא חושב, כי לא היו לו שום אינדיקציות. יכול להיות שהיו לו טענות כאלה, אבל הן לא היו מבוססות. מה אתה יכול לדעת? אתה יכול לדעת רק מכתביו. הוא פשוט בדק את הקמאות שלו ואת כל מיני דברים שרבי נתן אייבשיץ עשה. הוא אומר, רואים שם רעיונות קבליים של שבתאי צבי. עכשיו, יכול להיות שמזה הוא הסיק שאתה גם שבתאי צבי, אולי כן, אולי לא, אבל האם הוא הסיק את זה, זה חסר בסיס. זאת אומרת, מה שאתה ראית זה רק את, 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 את צורת החשיבה. זה מה שיש לך. המסקנות זה על אחריותך. טוב, אז הרמב״ם, היסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא. ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה, חכה לו. ואין לקבוע לו זמן. ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו. כבר מתחיל החשש. שימו לב, יחד עם כשהוא קובע את העיקר האמונה בביאת המשיח, כבר במקום הוא כותב, מתחיל עם כל מיני הזהרות. טיפה חוכם של מחשבי קיצין, כן, וכל הדברים האלה, שחלקם זה מחזל, ואולם, אין לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו, ואתם יודעים שכמה וכמה ראשונים כן עשו את זה.
כן.
וגם הרמב״ם עצמו, נכון. הרמב״ם עצמו. איגרת תימן שם. נכון. זה גם הרמב״ם על השיבה למצרים. הרדב"ז כבר מאיר עליו. על האיסור לשוב למצרים, הוא עצמו גר במצרים.
עכשיו, אבל באיגרת הזאת הרב, אני חושב שהוא לא, המטרה שלו הייתה אחרת בחשבון של הקץ, להראות להם שזה לא קשור ולא יכול להיות שזה עכשיו.
אבל אם זה אסור, אז...
לא, איסור...
טוב, לא יודע. בכל מקרה, אמרו חמים, טיפח דעתן של מחשבי קיצים, ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, משה ועד מלאכי, ומי שנסתפק בו זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם ואתם ניצבים. ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, זה חלק מהאמונה בביאת המשיח, שמלך לא יכול להיות מזרע דוד ומזרע שלמה, הוא תופס את זה כחלק מהעניין, כי לאסור שבט מיהודה, הרי משם לומדים את זה, שמלך תחת מבית דוד, לא אסור שבט מיהודה בפשטות הכוונה למלך המשיח. אז הרמב״ם כנראה מבין שזה אותו יסוד. זאת אומרת שבסופו של דבר ההנהגה שלנו צריכה להיות מבית דוד, וזה מסתיים בזה שהמשיח לעתיד לבוא, גם הוא יהיה בעצם סוף השרשרת הזאת. לא חשוב.
ביבי לא מבית דוד.
ביבי לא מבית דוד, כנראה. אני כן דרך אגב. אצלנו במשפחה יש מסורת, אני כבר יכול להיות משיח שקר. אצלנו במשפחה יש מסורת, יש דוד שלמה, דוד שלמה, זה דור אחרי דור. אז אנחנו מדוד המלך, זה התחיל כבר, ואצלנו אנחנו רק עם הדוד שלמה האחרונים. אז אם אתם רוצים, אני... האתון שלי חבושה בחוץ.
זה יכול להיות שכל מלך יש לו פוטנציאל להיות משיח?
אולי אולי, לא יודע, יכול להיות. וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר באשם ובדברי נביאיו, זה נקודה מאוד מעניינת. כל החולק בעניין המשפחה הזו, מה הוא מתכוון לומר?
מי שהוא לא אומר שהמשיח לא יהיה מזרע דוד.
זהו, מי שכופר בביאת המשיח, או מי שלוקח את המלוכה מבית דוד. כמו החשמונאים, שדיברנו בנושא הקודם. אז לא, כי הוא אומר את זה רק אחרי שהוא אומר שמכלל הדבר הזה זה שלא תסור המלוכה מבית דוד, ואז הוא אומר שמי שכופר בזה הרי זה כפר באשם, במשפחה הזו, בעניין המשפחה הזו הרי זה כפר באשם ובדברי נביאיו. לא יודע אם הוא מתכוון לכפירה בביאת המשיח או להסרת המלוכה מבית דוד, אולי שניהם. על רקע זה יש את המאמרה המפורסמת שהזכרתי אותה נדמה לי גם, רבי הלל אומר, הגמרא בסנהדרין, רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. רבי הלל, אחד האמוראים, אמר שאין משיח, כבר אכלו אותו בימי חזקיה. אגב, זאת אותה טענה כמו עם ה... קצת, אותה טענה כמו החבדניקים, כן? שבעצם לא זכינו. זאת אומרת, חזקיה היה אמור להיות המשיח. לא זכינו, אכלנו אותה, אומר, זהו, יותר זה לא יבוא. זאת אומרת, זה רק המשך של אותו... אותה צורת חשיבה. אמר רב יוסף שרה למרי לרבי הלל. כן, יסלח לו הקדוש ברוך הוא לרבי הלל, איך אפשר להגיד דבר כזה, כפירה בעיקר. חזקיה אימא תווה בבית ראשון, חזקיה ראה בבית ראשון. ואילו זכריה כמתנבא בבית שני. וזכריה התנבא על ביאת המשיח כבר בבית שני, אחרי שבכלל היה חזקיה, איך אפשר להגיד שאין משיח? גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושא הוא אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. בסדר? אז יש בעצם נבואות על ביאת המשיח שמופיעות אחרי חזקיה ובכלל, אז בעצם רבי הלל טעה. אבל זה בעצמו כבר אומר נקודה מעניינת, כי... השאלה, וזאת שאלה ביחס לכל העיקרים, על מה בעצם מבוססת האמונה בעיקר הזה? האם האמונה בעיקר הזה מבוססת על מסורת מסיני, או שהאמונה בעיקר הזה מבוססת על נבואות, או אפילו אולי פסוקים, כן, מה שהרמב"ם מביא על בלעם ופרשת ניצבים. כי אם זה מסורת מסיני, אם קבלה נקבל, זאת אומרת, זה מסורת מסיני. אם זה פרשנות לפסוקים, עם הפסוקים אפשר להתווכח. זאת אומרת, רבי הלל, אני מניח, פירש את הפסוק הזה אחרת. רק הם חשבו שהוא לא צדק בפירוש הפסוק הזה, ושר אליהם הרי לרבי הלל. אני משער שגם הוא הכיר את הפסוק הזה. בסדר? וזה אומר שהוא פרש את זה אחרת, גם עין תחת עין, אנחנו אומרים שזה ממון. אז שיבוא לך מלכך, כן, מה שכתוב פה בפסוק, שהרי בציון, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. אני אומר, זה מדבר על המשיח. יכול להיות שזה מדבר, אני לא יודע מה, על תופעה אחרת, או משהו ש... או המלך בכלל זה משל, יבוא לך זה תלמיד חכם שינהיג אתכם, לא יודע בדיוק מה, אני יכול להציע מיליון פרשנויות. עד כמה שאנחנו מוציאים פסוקים מפשוטם, גם את אלה אפשר להוציא מפשוטם. זאת אומרת, אם הנקודה היא יוצאת מהפסוקים, בעיניי זה יותר חלש, מאשר אם זה בעמי מסורת מסיני. ובהנמקה פה קצת נראה שבאים אליו בטענות לא מכוח מסורת, לא פסוק. אז אם זה היה מסורת מסיני, אז היית רגיד שר אלה מראה לרבי הלל, לראה שהלכה למשה מסיני, או מסורת מסיני, שמקובלנו, שיש משיח. לא אומרים את זה, אלא מביאים ראייה מפסוק. בסדר? אז זה כבר הערה מעניינת על העניין הזה.
שלייבוביץ'
מזכיר תוספות, שאומרים
שאין נביא מתנבא, אלא
על
מה שראוי.
מה אומר
הראוי, שזה מה ש...
כך צריך להיות, אבל לא בטוח שיקרה בפועל. זה לא התרמת העתיד. דיברנו על זה פעם, אני חושב, שהבאתי את הרשי הזה על ואיפן כובע חוב היר כי אין איש. אז רשי אומר שהוא ראה שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שהתגייר. זה מי שהוא טעה כמובן, כי יצא ממנו מישהו שהתגייר. זה השלומית בדברי שם, נכון? היא הייתה מצאצאיו של ה...
לא, ולא אין איש. וזה שירוק אותו לא יפגע בזר העתידי, שלא יבלד.
זאת אומרת, למה הוא לא טעה? משה, כי ברור, הוא הרג אותו, אז ברור שזה לא יצא, היא לא יצאה ממנו אחרי זה, היא יצאה ממנו לפני זה, זה כבר זרע שכבר היה קיים. השאלה היא מה יהיה הזרע העתידי. אבל אז, אם זה באמת כך, הנציב מדבר על זה. אם זה באמת כך, אז למעשה לא מדובר פה בנבואה בכלל. בגלל שהצאצאים שכבר היו לו כן התגיירו. אז מה אתה אומר? רק צאצאים עתידיים שיהיו לו לא התגיירו. ברור, כי אתה הורג אותו.
לא, הכוונה היא שאם הוא לא יעבור אותו, לא יעבור
אותו. זאת אומרת שבעצם אתה לא מדבר על התרמת העתיד, התרמה בתת, אלא אתה מדבר על הערכה. מה יקרה אם הייתי משאיר אותו בחיים? זאת הערכה של ההווה. זה לא הסתכלות על העתיד. באמת אתה מסתכל עליו בהווה. אתה אומר, מאחד כזה לא יצא שום דבר טוב. זה מה שאתה בעצם אומר. זה לא נבואה, נבואה פירושו לראות משהו שיקרה בעתיד. כבר היום לראות, עוד לפני שזה קרה. עכשיו פה, אתה לא רואה משהו שבעצם קרה בעתיד באופן בלתי תלוי, ואתה כבר רואה אותו מכאן. זה קרה בעתיד בגלל שאתה יצרת את זה במו ידיך.
לא, הכוונה היא שכאילו הוא ראה שאין לו ניצוץ, שהוא
יכול להיכנס חזרה למשרד. זאת הערכה של ההווה. לא שלא, זה לא מדבר על העתיד בכלל.
לא בגלל שהוא הרבה יותר להתגייר. הוא ראה ש... כמו
שאתה,
אין סיכוי
שהוא יתגייר. אז אני אומר, העתיד העובדתי נוצר בגלל שהוא הרג אותו. לכן לא יצא ממנו אף אחד שהתגייר. הערכה שלו, הערכה של משה רבנו לא הייתה על העתיד העובדתי, אלא בעצם הייתה הערכה על ההווה. מהווה כזה לא אמור לתת שום דבר מועיל. אז זה לא נבואה. זה דיאגנוזה טובה או עמוקה של ההווה. נבואה זה לראות מה יקרה בעתיד.
מה יקרה בפועל.
כן, מה יקרה בפועל, נכון. זה בעצם נבואה. אז משה רבנו, זאת הייתה דיאגנוזה של ההווה. שהעתיד הוא רק איזושהי אינדיקציה. אני אומר, אני מתאר את המצב שלו בהווה באופן כזה, שתדע לך שאפילו אם זה ימשיך וזה, שום דבר טוב לא יצא מזה. אבל זאת אמירה להווה, זה לא אמירה לעתיד.
אתה אומר,
זה נדרש משהו שלא פוטיטר שלו לא קיים עכשיו פה? לא, ככה זאת התפיסה המקובלת של נבואה. התפיסה המקובלת של נבואה זה פשוט לראות משהו שקרה בעתיד. זה לא קשור להווה בכלל, פשוט אנחנו בני אדם רגילים, בני אדם רגילים לא יכולים לראות משהו שעוד לא קרה. נביא יכול לראות גם מה שיקרה בעוד 10 שנים, או מה שיקרה בעוד 100 שנה, או משהו כזה. ככה בדרך כלל מבינים את המושג נבואה. עכשיו פה אצל משה רבנו רואים שלפחות יש סוג כזה של נבואה שהוא בכלל לא הסתכלות על העתיד, הוא הסתכלות על ההווה. אלא פשוט מההווה הזה אתה יכול להבין, אם אתה פסיכולוג מצוין, נגיד מעולה, מושלם, אז אתה יכול לדעת מה בעצם אמור לצאת. אבל על זה באמת אומר השלה שכל הנבואות הם כאלה. כל הנבואות זה הסתכלות בעצם על ההווה, על מה שראוי להיות. זה בדיוק התוספות הזה ביבמות. שהנבואות הם על מה שראוי שיהיה, וההשלכה של זה, שבאמת נבואות יכולות להתבדות. כיוון שבן אדם יש בחירה, ואם בן אדם יבחר בטוב, למרות שהנביא חשב שלא יצא ממנו שום דבר טוב, לא ננעלו שערי הבחירה. אם הוא היה חוזר, אז היה חוזר.
אז זה נביא
לטובה, זה לא איתו. נבואה לטובה, זאת שאלה מעניינת על שיטת השלה. מה? אני אומר, השלה שאומר, תסביר כאן את הנבואה, למה נבואה לטובה לא חוזרת? גם פה יכול להיות שצריך להבחין בין סוגי נבואות. יש נבואות מסוימות שהקדוש ברוך הוא מכתיב את העתיד, לא צופה בעתיד. אלא הוא פשוט לוקח את המושכות ליד ואומר, אני אייצר את זה. אין בעיה, במצב כזה אתה יכול לראות את העתיד. כאשר דבר תלוי בבחירות של בני אדם, זה השאלת הידיעה והבחירה, אז אתה לא יכול לראות באמת מה יקרה, אתה יכול להעריך, לפי ההווה, מה צפוי שיקרה, אבל כיוון שבני אדם יש בחירה, יכול שאתה תצפה לא נכון. אפילו הקדוש ברוך הוא, הרי כתוב בפרק ו' ובראשית, כתוב כי ניחמתי על אשר עשיתים, הקדוש ברוך הוא בעצמו לא צפה מראש מה יקרה עם בני האדם, הקדוש ברוך הוא לא נביאים, לא צפה, ניחמתי על אשר עשיתים. שם האור החיים מדבר על זה, וכולם מדברים על זה, זה פסוק בעייתי. זה לא פסוק בעייתי בכלל. זה בדיוק מה שכתוב שם. שהקדוש ברוך הוא לא צפה מה שיקרה. כי הוא נתן לנו בחירה חופשית, וברגע שיש לנו בחירה חופשית, אתה לא יכול לדעת בראש מה שיקרה. הוא נתן לנו את הבחירה, כמובן היה יכול לקחת לנו את הבחירה ולהכתיב לנו מה שיקרה. הוא יכול לעשות הכל. אבל ברגע שהוא החליט לתת לנו את הבחירה, הוא השאיר לנו את שתי האפשרויות פתוחות. איך הוא יכול לדעת מה נעשה? מה שנחליט, זה מה שנעשה. זה בדיוק המשך של אותו תפיסה של השלה, שזה לא, זה לא חוסר בכל יכול. זה גם הקדוש ברוך הוא, לא רק נביא. לא יכול לדעת מה יקרה אם זה תוצאה של בחירה. ופעולות שהן נטועות בהווה, אז הוא יכול לדעת מה יקרה. הוא פסיכולוג מושלם, פיזיקאי מושלם, הוא יעשה את החשבון עד הסוף, הוא יודע מה יקרה. אבל דבר שבכלל הוא נקבע לפי ההווה, אף אחד לא יכול לדעת את זה. כולל הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה מה שכתוב, כי ניחמתי אשר עשיתי.
אז איך נוצר נביא שקר? נראה לי שזה החשבון, אבל שיניתם את המציאות, אז קרה ככה. טוב, לא ראיתם צדיקים.
זאת באמת שאלה מתעוררת על איך... איך בודקים נביא שקר. אז על זה מדברים, שנבואה לטובה לא חוזרת, ואז אתה צריך לנסות אותו כמה פעמים. אחרי שניסית אותו כמה פעמים, אתה כבר לא אמור לבדוק אותו יותר. אז יש כנראה את ההתחלה של הנבואות, הקדוש ברוך הוא כנראה עושה באופן כזה, כשאתה מושך את הנביא, כן, זאת אומרת, לא מושך, אבל כשאתה ממנה אותו לנביא, אז אתה נותן לו כמה נבואות שאתה דואג לזה שהן יתגשמו, כי אחרת אי אפשר יהיה לבדוק אותו. אחרי שזה יתגשם, ואתה יודע שהוא נביא, אז עכשיו נגיד שלוש פעמים או משהו כזה.
גם התורה אומרת שהוא בחן אותך, ותיזהר מזה, ותיזהר מהאור, אם עשה לך אותות ומופתים.
לא, אם הוא עושה לך וזה מתממש, אז אתה יודע שהוא נביא. זה הטענה, כך בודקים נביא. בסדר, אבל זה אפרופו התוספות הזה ביבמות שהזכרתם, זה אותו... זה כתוב בתורה, התוס הזה ביבמות. ניחמתי על אשר עשיתים, כך כתוב. זה מה שכתוב שם. טוב, בכל אופן, אז על זה כותב ספר העיקרים, כן, הוא מאיר על הספר העיקרים, מדבר על העיקרים של הרמב״ם. הוא בא להתווכח עם הרמב״ם, בדרך כלל הוויכוח הוא יותר ויכוח על מיון וסיווג, לא ויכוח על מה נכון ומה לא נכון, אלא שאלה, האם יש דבר כזה עיקרים בכלל, ומה הם העיקרים? הוא טוען שיש שלושה ולא 13, אבל לא שהוא מתווכח עם הרמב״ם, האם זה נכון, אלא שלא היא רק איך ממיינים. וכן רבי הלל היה חוטא לפי שלא היה מאמין בביאת הגואל, אבל לא היה כופר בעיקר. מרבי הלל הוא מביא ראייה לזה, שלא יכול להיות שביאת המשיח היא עיקר, כי עובדה שהיה פה אמורה שלא הסכים לזה. ועדיין קראו לו רבי הלל, שר אלה מרי, הכל טוב, הוא היה אחד האמוראי, ואף אחד לא חשב להוציא אותו מחוץ לגדר, בגלל שהוא טעה בעניין הזה. אז פה זה עוד...
הוא נזכר בעוד מקומות בזמרה, רבי הלל?
רבי הלל? אני לא זוכר.
צריך לבדוק.
מה?
כן,
לא, אבל אם הוא מוזכר בעוד מקומות, אני לא יודע, אפילו אישה בן אבויה, הרי מופיעים דברי תורה בשמו. זאת אומרת, בגמרא.
שאינו את השם.
מה?
הוא כפר בעיקר,
שאינו את השם. כן, אבל עדיין, לומדים מן התורה. זאת אומרת, לא רק רבי הלל, גם אנחנו לומדים מן התורה. לא רק רבי מאיר.
מה
שהעיקר
אומר, שרבי הלל לא יצא דומה בין הדעה שלו. בניגוד לשם דומה.
כן, אני אומר, והוא שאל, האם יש עוד מימרות של רבי הלל? אז אמרתי, מימרות יש גם אלישע בן אבויה. לכן אני לא בטוח, זה יהיה אינדיקציה. אז העיקרים בעצם אומר שמכאן הוא מנסה לטעון שזה לא עיקר. אוקיי? ומה זה אומר שזה לא עיקר? עוד פעם, נדמה לי שזה נטוע בגמרא עצמה. כי הגמרא עצמה, כשהיא טוענת כנגד רבי הלל, היא טוענת כנגדו מכוח פסוק. לא מכוח הלכה למשה מסיני. אבל הפסוקים אפשר להתווכח. אתה מפרש את זה ככה, מישהו אחר מפרש את זה אחרת. אוקיי? אז אני חושב שזה המשך של אותו עניין. שלכן זה לא יכול להיות עיקר. על פרשנויות אפשר להתווכח. יכול שאתה טועה ויכול שאתה לא טועה, אבל אפשר להתווכח. אם יש מסורות, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, מה שמקבלים מהקדוש ברוך הוא, זה כנראה נכון. זה לא... אז זה אנחנו לא אמורים להתווכח. עכשיו, יותר מאשר האמונה בביאת המשיח, אנחנו כבר טוב.